ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אוקיי, אנחנו נדבר על חודש אלול. יש לי בנושא הזה שני שיעורים אפילו מבחינת חומר מעניין וחשוב. אז נתחיל היום בראשון. אולי נתחיל מנקודה מעניינת. אלול, יש הרבה רמזים בקדמונים, שוב להלקת ועוד מקורות, בריזל אפילו, בחידה. על כל פנים, אני רוצה להתייחס לשניים. רובם הם מה שנקרא רמזים אופטימיים, כי זה נושא שמעניין, מה הזהות של אלול, ולכן נזקקים לרמזים, כי אלול לא מפורש בתורה וגם לא בחז"ל. לא התורה ולא חז"ל לא מתייחסים בעצם לאלול כחודש הרחמים והסליחות. זה זיהוי של החודש שהתפתח בתקופה יותר מאוחרת, אולי בתקופת הראשונים. הטור כבר כן מדבר על זה, מביא פרקי דרב לזר שתוקים בשופר, אבל גם כן לא ברור אם תוקים בשופר בכל חודש אלול כמנהג האשכנזים, או שתוקים רק בראש חודש עצמו כדי לסמן את העלייה של 40 יום האחרונים של משה רבנו להר. בכל מקרה, האלול שאנחנו מכירים התגבש כנראה רק יותר מאוחר, לכן יש רמזים. בדרך כלל רמזים הם מרובים כאשר הנושא לא מפורש, הרי יש פשט, רמז, דרש, סוד. אז הרמז הוא והסוד הם המקורות הכי, מה שנקרא, מורכבים ואסותריים, כאילו חצובים מקומות גבוהים. אז אם יש הרבה רמזים, זה גם נובע מה עובדה שבפשט, אפילו בדרש, אין לנו על אלול. אז מה הרמזים? השם אלול. אז רובם אופטימיים. יש אני לדודי ודודי לי, שזה הכי מפורסם, זה כמדומני מיוחס לאריזה. יש איש לרעהו ומתנות לאביונים. יש אם לא שמתי לך מה? משהו שקשור
לנשלט?
מה?
לא זוכר מכת, יש את סופי תיבות של נאומה לשם.
נאומה לשם את לבבך ולבב שריך. יש אלול מלשון אלילי. זאת אומרת, אנחנו רואים פה מה לשם את לבב שריך, זה רומז לתיקון. עיר מקלט, זה רומז להצלה. אני לא דודי ודודי לי זו אהבה, וגם איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה רומז על אהבה. והיחיד שרומז, טוב, תיקון אמרנו, מה לשם לברך לבזרך, ואלילי זה באמת רומז למצוקה. יש כאן מצוקה, אלילי זה קריאת מצוקה, SOS, כן? על כל פנים, אז זה בכלל היום לא בעבדים דיון. בכל אופן, אז הדבר הזה הוא מעניין. כלומר, בסך הכל אנחנו מתייחסים לאלו באופן אופטימי. מה שיותר מעניין, ועל זה אני אתן שיעור מיוחד, בעזרת השם, כנראה בשבוע הבא. אבל בינתיים אני רוצה להתייחס לשני הרמזים שהם דומים, במובן שאחד זה בן אדם לחברו ואחד זה בן אדם למקום של אהבה. אני לדודי ודודי לי הכוונה לקדוש ברוך הוא, והמקור הוא משיר השירים. ואיש לרעהו ומתנות לאביונים זה בן אדם לחברו, זה ממגילת אסתר, כן? עכשיו, מה שמאוד מעניין, שלא במגילת אסתר ולא בשיר השירים, זה לא יודעים. שמגילת אסתר שם השם לא מופיע, שמגילת אסתר שם השם לא מופיע, זה ידוע, כן? למה? כי אנוכי אסתר, אסתר פני, הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו כביכול. זה כבר תקופה חדשה והנהגה חדשה של בית שני, ששם אין ניסים גלויים, אין כבר נבואה, אז לכן שם השם לא נזכר מגילת אסתר. אבל לא שמים לב כל פעם זה פחות מפורסם, ששם השם לא מופיע גם בשיר השירים. שם השם לא מופיע בשיר השירים. יש מדרש שיר השם השם לשלמה, שהמלך שהשלום לא, כוונה לקדוש ברוך הוא. אבל במגילת אסתר זה באמת מפורש בכמה מקומות, שכל מלך שכתוב במגילת אסתר הכוונה למלך מלכי המלך הקדוש ברוך הוא, אבל בשניהם שם השם לא מופיע. אז זה מעניין, בשלמה במגילת אסתר שם השם לא מופיע, כי זה אסתר פנים, זה באמת תקופה חדשה שבה יש חוכמה ואין נבואה. כן, אז, אז אין גילוי שכינה. זה בדיוק מה שקורה במציאות החדשה שירדה לעולם אחרי חורבן בית ראשון. אז שפסת הגדולה, אז יש חוכמה, אבל זה תורה שבעל פה, זה לא תורה שבכתב, זה כבר לא גילוי. שיר השירים נכתב על ידי שלמה, בימי שלמה, כאשר כתוב הלבנה הייתה בשלמותה, כן, ירחה בסיהרה בתארה, בשלמות, וזה היה הזמן שבו היה הכל. כלומר, התקיימו כל היהודים, לא יהודים, אלא יהודים עם עין, שהובטחו לעם ישראל, היה מלך, לא סתם מלך, אלא מלך שלפי הגמרא בפרק חלק שלט על כל העולם, שלט ארבעה משלו בכיפה ואחד מהם שלמה המלך לפי אותה גמרא. זו תקופה שבה יש בית המקדש, שלמה בונה את בית המקדש, תקופה שיש בה נביא, יש בה אורים ותומים, יש בה כל עם ישראל מקובץ, וארץ ישראל מגיע לשיא השטחים שלה. כן, נגיד אילת, יש דיון אם זה חלק מארץ ישראל לא, אבל מביאים ראיות שלמה שהגיע לשם וכבש אותה, מסלול כבש את כל העולם, אז ודאי שלפי זה זה מקפל בתוכו את כל שטחי ארץ ישראל, אם הוא מתכוון לקדש אותם. הוא לא מתכוון לקדש את כל העולם כארץ ישראל, אבל הוא מקדש לפחות את אותם גבולות ההבטחה, אפילו גבולות ההבטחה העתידית שכתובים אצל אברהם או ביחזקאל. בקיצור, שלמה זה סי. באמת הרמב״ם כאשר מדבר על יומות המשיח, מהו התקדים שהוא מביא? ימי דוד ושלמה, במיוחד שלמה. דוד מכין את תקופת שלמה ושלמה מקשים. נכון שבסוף מלכותו כבר יש ירידה, אבל
זה מקביל למשה וליהושע, שמשה מכין את התהליך של הכניסה לארץ, יהושע עושה, וגם ליהושע בסוף יש תפגם.
אוקיי, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. לא, זה לא ידוע לי שזה מקביל, זה דומה, אתה צודק, אבל מי שעושה את ההקבלה,
לא, זה סתם, משהו
נראה לך. אוקיי, יכול להיות. בכל אופן, זה תהליך דומה, כי משה הוא שיא האור, וגם שלמה, בתחילת מלכותו הוא שיא האור, ואחר כך כבר כתובים דברים קשים על שלמה, למרות שאנחנו מפרשים אותם בדרך כלל לא לפי פשוטם, אבל... אז זה לא הסתר פנים בכל אופן. שיר השירים נכתב כאשר זה בסיס, ועל זה רבי עקיבא ביקשו לגנוז את שיר השירים, כי היו אנשים שהפכו את זה למיני זמר או לשירי אגבים רחמנא ליצלן. אז עד שבא רבי עקיבא ודרש כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. זאת אומרת, זה ההפך הגמור מהסתר פנים. שיא גילוי השכינה זה בקודש הקודשים. אין לך גילוי שכינה יותר מאשר קודש הקודש. כן? אז אם כך, למה באמת שם השם לא מופיע שם? בשיר השם. אז כנראה במקום שבאת, עד רבה ועד רבה. זאת אומרת, שם השם לא מופיע, או כששם יש אסתר פנים, זה במגילת אסתר, שזה בכלל הנהגה החדשה, או שהשכינה נמצאת כל כך בשטח, המלך בשדה, אומר הבעל התניא על אלול. כן, יש אומרים שאומר את זה רק על עשרת ימי תשובה, אבל לא משנה, אנחנו נגיד שהוא אמר את זה גם על אלול, נדמה לי שהוא אמר את זה גם על אלול. על כל פנים, כשיש גילוי שכינה מתמיד, אתה לא צריך להזכיר את זה, זה כאילו הוא נמצא, אתה מדבר עם השכינה, זה באמת שיר, שיר אהבה. רבי עקיבא לא התכוון להגיד שזה לא שיר אהבה רומנטי נפלא, ממש פיוטי בצורה מדהימה. תקבל לומר שזה הכל משל, הכל משל. שלמה ידע להמשיל משלים, הוא עשה את זה עם מלכת שבא, הוא עשה את זה במשלי. אז זה פה משל נפלא, שאין לך משל יותר עמוק, יותר אוהב, יותר נלהב ממנו, מאשר הקשר בין הדוד והרעיה, קשר בין חתם וקלה, בין ארוסה. אז זה בעולם הזה הקשר הכי עמוק. הקשר שיכול להיות משל לאותה אהבה עמוקה שבאה לידי ביטוי באמת בימי שלמה יותר מכל, ובשיר השירים יותר מכל, שהרי שיר השם זה קודש קודשים. אגב, גם על שלמה אומר, כתוב בספרי הפנימיות שזה קודש קודשים. יש לנו את שיבת הרועים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, זה שיבה. ושלמה הוא שמיני, ובאמת כתוב שגם זה כתוב בספרי חסידות, שאם יש לנו שיבה ושפיזין סוכות הושענא רבה, זה אושפיזין של דוד המלך, השמיני עצרת זה אושפיזין של שלמה המלך. כאילו כאן כבר נכנסים לבית, כאן כבר מכניסים את כל ניצוצות הקודש מהסוכה לבית, זה שלמה המלך. עכשיו זה אלול, אלול אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת, אנחנו רואים פה בעצם עד כדי כך קשר עמוק, עד כדי כך חיבור, שכביכול לא צריך להזכיר את שם השם.
זה כנראה למה בכל זאת הפסוק השני מגילת אסתר
שמראה בסדר, לאזן את זה, כאילו כל אחד יש והאלול שלו, כל אחד והאלול שלו. אז אלול באופן כללי הוא אופטימי, זה אמרנו, או שזה תיקון מעל השם את לבבך את לבב זריך, או שזה אהבה, אהבה בין האדם למקום, זה שיר השירים אני לא יודע לי, אהבה בין אדם לחברו זה משלוח מנות ומתנות לאביונים, איש לראו ומתנות לאביונים, אבל זה גם מתפרש כתיקון, כהצלה, אם זה דומה לעיר המקלט, או מצוקה. מצוקה זה מלול מלשון הלילי, אבל הרוב מכריע, רוב הרמזים פה מכוונים אותנו לכיוון אופטימי, עד כדי כך שבאני לא דודי ודודי לי זה ממש אהבת נפש עמוקה ביותר.
החודש אלול הוא החודש השישי, חודש שביעי,
כן, הוא הכנה לשבת. תשרי הוא בחינת חודש שביעי, הוא בחינת שבת. חודש השישי הוא ערב שבת, מי שכתוב על זה באמת, מי שתרח בערב שבת יוכל בשבת, זאת אומרת מי שתרח באלול לתקן את חטאיו ואת מידותיו ואת ענייניו, אז הוא יקבל שכר טוב בימות הימים נוראים שבהם גוזרים דינו של אדם. זה כתוב, אבל זה כבר לא רמז, זה כבר עניין כללי יותר, אני מתכוון זה לא רמז שבנוי על ראשי תיבות. זה אגב אני ציינתי וזה כדאי לדעת, הרי זה מעורר קצת מחשבה וגם מבוכה. אלול עם כל הקשיים וכל הדרישות וכל השיחות נפש וכל המוסר וכל העניינים שמדגישים מעמיקים את הדברים, כל זה בעצם אין לו מקום לא בתורה ובעצם לא, גם לא בחז"ל, זה דבר מאוחר. אז אם כן זה לכל המנמיך את הקומה של אלול, זה עלול לגרום לנו לסוג של זלזול, אבל באמת זה לא נכון, זה מה שאמרתי, פרדס, פשט רמז דרסות. ומורים הרבה ערבות מזצל תמיד היה אומר, אבל זה כבר יש לזה מקור במערל, אולי אפילו ברמב"ן, שכל דבר שמפורש בתורה אז הכוונה שאתה רואה את זה בעיני הבשר, אתה רואה את זה גלוי. כל דבר שהוא רק ברמה של דרש, קל וחומר אם זה רמז וסוד, זה כל דבר שזה משהו פנימי מאוד, עמוק מאוד. ואני הקטן הוספתי, יכול להיות שהרבות נשמע את זה מרב קוק, תלמיד של הרב קוק, אבל זה יסוד גדול מאוד, אבל בעצם יש לזה כבר מקור במערב, אולי אפילו ברמב"ם. לי זכור שראיתי לזה משמעות ברמב"ן, אני לא זוכר איפה, אבל אני כן ראיתי במפורש. הפשט הוא ככה, כל שדבר יותר רחוק מבחינת דרכי לימוד התורה, אם זה רמז או סוד, אז פעול דבר שהדבר חצוב מדבר הרבה יותר פנימי מקודשי קודשים. הרי מה זה קודשי קודשים? יקריי מפנינים, זה כתוב על תורה, ומשולה לכהן גדול שנכנס לפני ולפני, זאת אומרת זה קודש הקודשים. נכנס פעם בשנה, ביום כיפור קודש הקודש. אני מתכוון לומר שמתאים שיר השירים לאלול, והעובדה שזה ברמז זה בגלל שבאמת זה לא גלוי לכל אחד. כל אחד, זה מה שאמרתי, כל אחד והאלול שלו, כל אחד לפי ראייתו, כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי רוחניותו, אבל זה לא דבר חד משמעי שחור ולבן, כי הדברים החד משמעיים הם בדרך כלל מפרשים בפשט. מה שכבר נדחה לדרש זה רמה ב' של גילוי, אבל זה עדיין קרוב לגילוי, קרוב לשטח, כי דורשים מילים ופסוקים, זה קרוב לפשט, וזה באמת, אבל זה כבר לא גלוי ממש. רמז וסוד הם הכי פנימיים. עכשיו, מה שאנחנו בדורות האחרונים חשפנו את ההנהגות האלה ואת העניינים האלה מכוח רמזים, זה לא רמזים סתם, זה רמזים של האריזל, של גדולי עולם, של ענקים. האריזל, יש מחלוקת, מקובל לומר שיש מחלוקת בין הגרא ובלטניה ובין החסידים והמסנגדים, האם האריזל נחשב לנביא או רק לתנא. בכל מקרה הוא במקום טוב, שייך לדורות הענקים של פעם, דורות של לפנים. על כל פנים, אז הרמה שזה, אבל למה הדברים האלה לא הונהגו בפועל? אנחנו לא מוצאים להם עדות בביטוי מעשי בתורה או בימי חז"ל או לפחות בימי הגאונים. למה הדבר התחיל להיות מונהג רק פחות או יותר עם האריז"ל? אותה שאלה אפשר שאלה למנהגי ל"ג בעומר ועוד דברים. והתירוץ הוא עמוק אבל פשוט. התירוץ הוא כך: יש דברים שאנחנו צריכים לעשות אותם בעסק גדול ובהרבה מאמץ כדי לחוש אותם, אבל הקדמונים, שהם חיו באטמוספירה הרבה יותר רוחנית, הרבה יותר גבוהה, הם לא היו צריכים לעשות תרגילים כדי לחוש את אלול. הם הרגישו את אלול ממילא. זאת אומרת, הם לא היו צריכים הנהגה מיוחדת, הם לא היו צריכים לקום לומר סליחות או לתקוע בשופר וכיוצא בזה, מפני שאגב תקיעת שופר יש גם כן, הם נשמע כתוב אריה ישג מלא יירא. אריה זה ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום כיפור, הושענא רבה. אלו הימים מי לא יירא, זאת אומרת לפי זה גם כן אלול הוא
עלילי.
אני מתכוון לומר, זה רמז מסוג אחר קצת, לא במילה, אלול, אבל זה גם רמז
שהוא... התקיעה בראש חודש אלול היא כן שייכת.
אה?
התקיעה בראש חודש אלול כן מצאנו למקורות. כנגד
בסדר, אז כתוב זה באמת כמו זה תרועה של שמחה שמשה עולה על ההר לקבל לוחות שניים. בסדר, בכל אופן אני מתכוון לומר שזה יסוד חשוב, שדברים שהיו כביכול מובנים מאליהם ולא הוצרכו לביטוי מעשי הלכתי נוסף נדחו למנהגים של הדורות המאוחרים יותר, כי אנחנו כבר כן צריכים לתת לזה ביטוי. אנחנו אחר המעשים יימשכו על בבות, ועל בבות שלנו צריכים הרבה תרגול כדי שיימשכו. אם לא כן, הם לא היו נמשכים. וכן הדבר לגבי מה שאמרתי, העמקות של אלול ולג בעומר ועוד כל מיני, לכן אנחנו מוצאים את זה רק ברמז. אוקיי, זו נקודה אחת באופן כללי. אז וכיוון שזה כל כך עמוק, אז ממילא זה גם די אינדיבידואלי, כל אחד באלול שלו. בישיבות כמובן האלול הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רוחני מאשר ברחוב, מפני שברחוב ממשיך הקיץ, אמנם כבר השנה במקרה זה די חופף, 1 בספטמבר וא' באלול, אבל לפעמים רואים את האבסורד שאוגוסט ממשיך ואלול עוד לא כבר מזמן בפנים, כן? ואז באמת רואים את כמה יש הבדל בין החוץ והפנים, בין הישיבות ובית המדרש ובין מה שמתרחש בחוץ. על כל פנים, מה שחשוב פה להדגיש שבמיוחד השנה האלול הזה הוא מחייב את כולנו קצת יותר. עברנו כעת תקופה לא פשוטה, אני לא יודע אם עברנו, אבל חולה, הכל פה לחולה, אין שום דבר ברור במזרח התיכון ולא בארץ ישראל, להבדיל. כן, אז חולה עברנו, ואני לא יודע אם זה טוב שעברנו, יש כאלה אומרים שלא ככה היינו צריכים לעבור והיינו צריכים להמשיך וכולי. בכל אופן זה היה תקופת דין, אין מפקפק וחולק בזה. איבדנו אחד מהעיקרים שלנו, את אביתר השם ינקום דמו. זה לא פשוט, מאוד לא פשוט, והחי ייתן לליבו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לקחת את זה קצת ללב. כן, זה גם אלול שהוא ערב שנת שמיטה, זה גם תקופה מיוחדת, שנת שמיטה, לא תקופה רגילה.
ערב שביעית מלחמות.
כן, אז אנחנו רואים פה את מידת הדין שמתוחה ויצא לחוץ, ומי שיכול להפטיר כדי שתקעד מראה ומוכיח שהוא לא מספיק בעל רגש, לא מספיק רוחני ולא מספיק שם לב לאיתותים ולסימנים מהשמיים שנותן לנו. מה הקדוש ברוך הוא מתכוון או התכוון לתת לנו, אנחנו לא יכולים לפענח, כי אנחנו לא נביאים ולא בני נביאים. אבל בכל מקרה כתוב שכשיש צרות, כשיש מצוקה, כשיש אסונות, אז יפשפש אדם במעשיו וחייו. זה באמת אלול, זה התקופה שבה לפי המנהגים אנחנו בעצם עושים את ההכנות יותר עמוקות וארוכות לימי הדין. ובאמת זה גם דומה ל-30 יום קודם החג שואלים ודורשים ברכות החג. זאת אומרת, זה גם מבחינה זו אולי קשור לראש השנה, אבל זה גם באופן כללי דבר יותר עמוק, זה ימי הרחמים והסליחות, תשובה וכו'. באמת בעלי המוסר היו דורשים את זה אפילו על חודשים קודמים, כבר על תמוז כבר אמרו. תמוז
מזכה לתמוז.
מה?
אנשים מבוקות לתמוז.
איך איך?
שאנשים...
לא, 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 זה לא קשור, זה רק בלבל אותנו הפסוק הזה. תמוז, אמרו את זה בישיבות המוסר, זה ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים, לא לפי הסדר של האותיות. טוב, זה לא רציני, זה לא ברמה של האריזה. ואב זה אלול בא, אב זה אלול בא. בסדר, מאידך גיסא יש שלקחו את זה לקיצוניות, היו ישיבות ומקומות, היו, עדיין יש, שבמיוחד בישיבות המוסר, שלא התחתנו בלו, כי אמרו זה לא זמן לצאת לחתונות, לרקוד, לשמוח, כי זה תמיד מביא לסוג של קלות ראש ויצנות, כאשר אף על פי שהם עושים מצווה מסמך מחתם וקלה, וזו הזדמנות בכלל לצאת מהמסגרת. אנחנו אמורים להיות קצת בתיבת נוח, כן, אנחנו אמורים להיות בישיבה. היו כאלה, הנה רבי יעקב כץ שליטה, שבשנים התחממנו לאורו, יש את הרב נבינצר שליטה, יעקב מגיע פה לעתים רחוקות יותר, אבל חלק גדול מהרמים הם קרובים אליו או תלמידים שלו עד עצם היום הזה. אז רבי יעקב למשל, שהוא איש מוסר של פעם, אביב כתב את החמישה כרכים של תנועת המוסר, הרב דוב כץ, אז הוא באמת כבר בתענית דיבור. תשמעו מה זה איש מוסר, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני חולה, נפלתי על היד וטרם התרפאתי, יש לי בעיה נוירולוגית מסוים בשני ידיים, פה פנים. מה זה איש מוסר? הוא גוזר עצמו כל שנה תענית דיבור כל חודש שבוע. הוא לא מדבר בחודש שבוע, בלילה כן, אבל ביום לא מדבר תענית דיבור. אז כיוון שהוא יודע שהוא לא מדבר ביום רק בלילה, אז הוא מרים אליי טלפון לדרוש בשלומי. לפני שבוע, אמר לפני שבוע, הוא לא מסביר, אבל אני הבנתי מיד, הוא עושה את זה עם עוד כמה אנשים. זאת אומרת, כל אלה שהוא רוצה לדרוש בשלומם הוא עושה את זה לפני אלול, כשאתה מדבר בטלפון אתה נכנס לשיחה גם, זה מצווה, זה אולי מותר, אבל, אבל המצווה מתקיים בזה שמשוחחים שיחת רעים. תנית לי, אני לא משוחח שיחת רעים, מרים אליי טלפון, יש לי מאוד אנשים במצבים שצריכים להרים טלפון ולא עושה זה. בקיצור, בישיבות המוסר ובעוד מקומות לא עושים חתונה באלול, בכלל לא נוסעים הביתה באלול, לא יוצאים מהישיבה באלול, לא יוצאים לרחוב, כל אמרנו כל אדם אלול שלו לפי מדרגתו, כן? אבל היו כאלה שחלקו על זה בחריפות ונמקו וטענו. מה זאת אומרת? הרי אלול, על זה נאמר אני לא דודי ודודי לי, זה המשל, זה אדרבה, זה הזמן הראוי ביותר לחתונה. אבל גם פה היית אומר, כל אדם בחתונה שלו, אם חתונה זה התחדשות וזה עליית מדרגה שכפי שזה אמור להיות, אז אולי כן, דווקא אלול זה הזמן הכי מתאים. אבל אם חתונה לפעמים זה ירידת מדרגה, זה קורה לא פעם ולא פעמיים, אז באמת אולי לא ראוי. וגם הבעיה עם הקהל, עם הבחורי ישיבה שבאים לשמח את החתן והכלה. בקיצור, זה נקודה מעניינת לדיון. בישיבה לא מקפידים על זה, בישיבות לא מקפידים, בישיבות כן מקפידים. אני חושב שהישיבות מהנוסח שלנו לא כל כך שייכות לתנועת המוסר, אז לא מקפידים. אבל כדאי לדעת, כדאי לפחות לדעת. אז גם אם אנחנו לא עושים ככה, אבל כדאי לדעת שלמעט כל אחד לפי יכולתו, כל אחד והלול שלו. נקודה נוספת שאולי עוד נרחיב עליה בהקשר של ראש שנה ויום כיפורים מאוד, היא מאוד מעניינת, כי אם אלול זה זמני תשובה, כפי שאמרנו, וזה חודש הרחמים והסליבות בכלל, מה שמאוד מעניין הוא שאנחנו לכאורה ממעטים קצת באלמנט של תורה ומדגישים מצוות. אלול בודקים, עשיתם את שווה במיוחד, כבר באלול כתוב לבדוק מזוזות, לבדוק תפילין, יעשה כל אדם בדק בית, הדברים האלה מתעצמים ועשיתם את שווה. אבל בכלל לא מדברים, מדברים על ימי סליחה ורחמים. למשל, אז עדות המזרח שקמים מסליחות בבוקר, אני מדבר על קוראים להם הסלים האמתיים, הספרדים הסאטים, הם לא קמים, אני יודע, במקום בשבע ברבע לשבע ועולים סליחות, או שעושים את זה בזמן מנחה שגם אפשר בדיעבד. הם קמים בארבע, הולכו לבית כנסת עדס או לכל המקומות האלה, כן?
הרב מכוון כבר על אנשים.
איך?
הרב מכוון כבר על אנשים.
אנשים?
על אנשים מסוימים בישיבה.
אני יודע, מכוון הרבה הולכים במקומות האלה, ויש אפילו סיורי סליחות שלשכת התיירות העירונית מארגנת, אני חושב, עוד כל מיני דברים כאלה. זה דבר מעניין, דבר מיוחד, בישון לילה. ובאמת אני זוכר שיהודי ספרדי פעם הסביר לי, מה, כמו אצלכם, הוא התכוון כבר לומר כשאשכנזים כן קמים סוף סוף לסליחה. גם כן, עצמנו ארבע, אני זוכר כילד, היינו הולכים לבית הכנסת, חושך, אוויר נעים בקרר בירושלים, שותים קפה, בוץ ככה, כוס השניים. אבל מה התוצאה? התוצאה היא שלומדים פחות. עד כדי כך שיש שאלה מעניינת, אני חושב אצל רבי יוסף חיים זוהר, שאלה של האשכנזים שאלו, מה לעשות אם אדם לא יכול לתפקד בעבודה שלו כראוי בגלל שהוא קם כל כך מוקדם. אז הוא באמת כותב בתשובה שזה לא דוחה את החובה שלך כשכיר יום, במיוחד מלמדים. אני חושב ששאלו אותו המלמדים, מלמדי התינוקות בישיבת עץ חיים, אז הם עייפים, הם לא יכולים להתרכז כמו שצריך וזה. אז מי שמצליח להשלים את השינה בצהריים, טוב, אבל ככה. אז מה שאני מתכוון לומר זה שכל כל הנושא הזה, כל הנושא הזה הוא לא, הוא לא, הוא לא כל כך פשוט, הוא גורם לביטול תורה. אז אולי אתה עושה מצוות, אבל המצוות האלה יצא סכם בהפסדם. בכלל, גם עושה את התשובה. לא מדברים כל כך הרבה על תורה. היחיד שאני זוכר שכתב על זה במפורש, זה החזון איש. החזון איש אומר, צריכים לקצר בתפילות, גם בראש שנה ויום כיפור. יש חובה ללמוד תורה גם בימים האלה. במקום למשוך, לקצר. הרב חיים מבריסק, גם הרב אלישי, ואני ראיתי במו עיניי, סיפור, גם הרב שח ראיתי במו עיניי. הם היו מתפללים 18 קצר. במהירות, צריכים להספיק ללמוד. וגם באלו, אני מתכוון לומר שאלה, הליטאים הדגישו, הדגישו את המעמד של תורה. אבל לכלל ישראל דווקא מדגישים בתקופה הזו לקראת תשובה את המעמד של מצוות ולא תורה. וזה קצת בעיה. כי אנחנו יודעים, נר מצווה ותורה אור. התורה היא שמש. הנר זה כמה נרות שאתה תצים, זה אף פעם לא ישתבל לאור השמש. תורה מצילה ומגינה יותר ממצוות, גם בשעתה, גם שלא בשעתה, כלומר במסכת סוטה. בקיצור, אנחנו קצת פה, אבל בפועל בישיבה מחדדים את התורה. חידום זמן חדש, שנה חדשה, תלמידים חדשים, צריכים באמת ככה. אבל מיד הפיסה, המצוות והכמעט לסליחות ועוד כל מיני דברים נוקסים בריכוז ובצילות הדשמטה של תורה. אז זה בעיה שצריכה הגדרה, במיוחד בקרבת ראש שנה ויום כיפור, אז על זה אנחנו עוד נדבר. אני חייב קצת לצאת יותר מוקדם, אז נגמור כאן 5 דקות יותר מוקדם. טוב, שבוע הבא אנחנו נדבר בעזרת השם על נושא מעניין של עומק ההבדלים בין אשכנזים וספרדים לגבי נגע הסליחות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.